אנחנו בפרק א' בפסוק ו'. פסוק ו'. לא, זה לא יכול להיות. אם אנחנו בפסוק ו', אז אנחנו לא בפסוק ה'. נכון? נכון, אנחנו בפסוק ו'. חזק ואמץ. כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ, אשר נשבעתי לאבותם, לתת להם. על מה נאמר חזק ואמץ? באיזה נושא? אז הוא אומר, כי אתה תנחיל את העם. אז כדי להנחיל את העם צריך בשביל זה לעשות מלחמה, להילחם. אז חזק ואמץ זה בתחום היכולת הצבאית. היכולת להילחם היא חלק מדרכי ניהול העולם. כן, בעולם יש מלחמות, זאת עובדה, לא אנחנו נמצאנו את זה, זאת עובדה. בעולם שבו יש מלחמות, יש הלכות כיצד לנהל מלחמה. מלחמת מצווה וכדומה. אף הפי שהמלחמה כשלעצמה היא הדבר הרע ביותר שבני אדם המציאו. אבל כיוון שאנחנו כבר בתוך הזבל, אז יש הלכות זבל. חזק ואמץ. עכשיו, הביטוי הזה נאמר כן ביחס לדרך ארץ. כלומר, כיוון שזה חלק מהתפקוד של העולם, זה כלול במסגרת הכוללת מאוד הנקראת דרך ארץ. דרך ארץ זה התפקוד של בני אדם בעולם בלי קשר לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. מלחמה קדמה לתורה. המלחמה היא גם הדרך אל הארץ. דרך ארץ ישראל. כפשוטו. כן? למשל כתוב, והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים בדרך ארץ של הפלישתים. נכון? כי עם ישראל הוא קרוב אל השם, ולכן צריך דרך ארץ משלו. אין? ככה פסוק, נכון? ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. אז או דרך הארץ של הפלישתים, או בדרך ארץ של הפלישתים. אבל מצד האמת, גם הדרוש וגם הפשט, השאלה פה מה הדרוש ומה הוא הפשט, שניהם אמת. כלומר, הם בבתים שני צדדים של אותו העניין. אז אם כן, מה?
אני מצליח לדעתי לכם. ראינו, שלמשל בקריאת ים סוף לא הלכה. ראינו גם אחרי התורה עם חזקיה,
נכון.
שהייתה נושאה
של שנה
גדולה.
אז כאן אתה שואל שאלה מאוד רצינית. לפעמים אנחנו רואים שאנחנו לא צריכים להילחם. מה יותר גדול מאשר האמירה בקריאת ים סוף, השם יילחם לכם. נכון? כלומר, התייצבו, ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, השם יילחם לכם. ואתם תחרישו. אז אם כן, משמע כל הסיפור הזה שצריך לצאת למלחמה וכדומה. כמו כן מצאנו בחזקיהו מלך יהודה, שהוא אמר, אין לי כוח להילחם, אני עולה על מיטתי, ואתה עושה, והקדוש ברוך הוא הפיל את מחנה אשור גם בלי כל מלחמה. אז אם כן, מתי כן צריך לעשות מלחמה? מתי לא? למשל, אנחנו רואים שמספר שבועות אחרי קריאת ים סוף, ישראל נלחמו. בחר לנו אנשים, וצא, הילחם, והמלאק. וזה היה הרבה יותר קרוב למתן תורה. מה קרה? אז או שצריך להילחם, או שלא צריך להילחם. זה שאלה גדולה. אותה שאלה נשאלת, אם כבר אנחנו ממשיכים, יש הרחבה הלכתית לשאלה הזאת. הרי להילחם זה מסוכן. כשאדם יוצא למלחמה, יכול להיהרג, יכול להיפצע, יכול להיפגע באיזושהי צורה. ויש לנו כלל גדול, שאסור לאדם להסתכן מפני פיקוח נפש. אז האם נוכל לומר שפיקוח נפש דוחה מצוות מלחמה, למשל? אבל אם זה נכון, יוצא שמצוות המלחמה היא בלתי אפשרית, כי היא בהגדרה כוללת בתוך הפיקוח נפש. אז מה נעשה עם זה שמצוות מלחמה לא כלולה במצוות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור? שאלה, לא? התשובה היא פשוטה, כן? שאומר הרמב"ן, שבענייני מלחמות התורה לא תסמוך דבריה על ניסים. כן? לכן בדרך הטבע אנשים נפגעים, ומזה אנחנו לומדים שבהגדרה מצוות פיקוח נפש, כלומר, פיקוח נפש דחוי אצל מלחמה. כך אומר המנחת חינוך.
ביטולה או קיומה?
מה זאת אומרת ביטולה או קיומה?
אילו אתה צריך לשמור על עצמך, לא, שני, אתה צריך
לחם. כן, אז אני מה שאני מסביר. ההבדל הוא, אם מדובר על פיקוח נפש, על מי מוטלת המצווה הזאת? האם המצווה הזאת מוטלת על הפרט או על הכלל? אם אתה אומר שהיא מוטלת על הפרט, אז פרט צריך לדאוג גם למצוות פיקוח נפש ונשמרתם. ואז תדחה המצווה. אם אתה אומר שהמצווה מוטלת על הכלל, אז המצווה של הכלל מבטלת את הערך של הפרט. ולכן אם יהיה פיקוח נפש על הכלל, אז באמת תתבטל המצווה. הנה יש פה ספרי תנ"ך לרוב, כמה שאתם רוצים. בוכתות, ממש בוכתות של תנ"כים, אפילו בשתי שפות. כן? מה אתה אומר?
בכל זאת, אדם שהאגו שלו נוראי, אני פשוט מנסה להיקלט לנכון, לעומק. אדם שהאגו מאוד גבוה, ולא רוצה ללכת לצבא,
אנחנו מדברים עכשיו מצד החיוב ההלכתי. כלומר, האם מצד החיוב של ההלכה, יוכל לו אדם לומר, מאחר ומלחמה זה דבר מסוכן, אז אני, לא רק שאני פטור מלצאת למלחמה, אני גם לא נלחם. גם אסור להילחם. כן? אז התשובה היא שפה יש הבחנה בין מצוות הכלל למצוות הפרט. כלומר, כשהמצווה מוטלת על הכלל, אז הפרט בטל לעומתו. כן? לעומת מצווה הפרטית. למשל, לצום ביום הכיפורים, זה מצווה עליי. אני צריך לצום. לכן, אם זה מסכן אותי, לא צם. אבל המלחמה היא לא מוטלת עליי, היא מוטלת על הכלל. ובתוך חלק מן הכלל אני בטל לעומת הכלל, ולכן החיים הפרטיים של אותו אדם אינם דיון באותה שעה. אלא מה שכן הוא עומד לדיון, זה היכולת לנצח במלחמה. כלומר, אם המלחמה היא מלחמת התאבדות, זה לא מצטבן. המצווה היא לנצח, לא סתם להילחם. ברור.
כן. גם על הפרט זה מוטל לפעמים.
כן, אבל זה לא בגדרים האלה של מלחמת ארץ ישראל. ברור. אז זאת אומרת ש...
למה צריכים להגיע
לפרשנות הזאת? אגב, את זה שאנחנו עדיין בשאלה שלו, אבל בסדר, מה...
לא, אבל למה אתה מסתבר? מלחמה היא משהו מסוכן, בסדר, גם ניסו להפרשנות במסוכן, אתה עדיין לא נחשב ברמה של פיקוח נפש.
לא, 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 סליחה. אם לפי דבר, נשאל השאלה, נגיד, האם מותר לי להיות שכיר חרב במלחמה שאינני מצווה עליה? נגיד, פתאום יש מלחמה, אני יודע, בין ג'מייקה לבין מקסיקו. ואני דווקא יוצא סיירת וזה, ושמעתי שמקבלים כסף טוב, אז האם מותר לי לצאת שם למלחמה ולהסתכן? זה גם שאלה, האם מותר לי להרוג אנשים. אבל בואו נדון בשני צדדים, גם מצד ההיתר שלי להרוג אנשים, גם ההיתר שלי להיחשף לאפשרות של הריגת עצמי. האם זה יהיה מותר? אז ברור שפה אנחנו כן נפעיל שיקולים של פיקוח נפש וכדומה. ברור, מה שאין כן, כשמדובר על מלחמה של הכלל, אז הכלל הוא ישות שהפרטים בטלים לעומתה. מובן?
אסור לעבוד בעבודה שיש בסכנה?
האם מותר לעבוד בעבודה שיש בסכנה? תלוי עד כמה. יש דברים שכן, דברים שלא. בעיקרון מותר לעבוד בעבודה שיש בסכנה. כן? אבל גם לזה יש גבולות. כן?
עבודה שיש בה סכנה, שהיא מצווה לכלל, חובה לעשות.
לא, למשל, האם מותר לך לצבוע את התקרה? יש לה פשוטה. כדי לצבוע...
אם יש לי סעיף שאין לי איזון, ודאי שלא. אבל אם אני...
גם אדם שמאוזן ויודע לעמוד על סולם, הוא במצב מסוכן יותר כשהוא על הסולם, משל שהוא על הרצפה. אז השאלה, האם זה מותר? אולי יהיה אסור לצבוע את התקרה? כן? והתשובה היא שמותר לצבוע את התקרה.
אולי לא יכול לצבוע.
אז, לא, אבל ההלכה היא, מותר לצבוע את התקרה. כן, כל מי שישאל אתכם, המשר קיימה, מותר לצבוע את התקרה. כן, ואם מישהו בא לתפוס לך את הסולם, אז תיאחז במברשת. עכשיו, מה אתה גמור היום, מה קרה? עכשיו, אני רוצה לחזור לשאלה של ידידנו חכם יוסף חיים, שהיא שאלה גדולה. שאנחנו רואים שלפעמים התורה מנחה אותנו שלא להילחם, כמו שמצאנו בחזקיה ומלך יהודה ובקריאת ים סוף. ולפעמים התורה מנחה אותנו כן להילחם, כמו של יהושע בן נון. כן? זה שאלה גדולה. כן, אני רק רוצה בהקשר הזה להרחיב קצת. ידוע, הסיפור של המרגלים, כן? בפרשת שלח לך בספר המדבר, רואי שהמרגלים אומרים, תשמע, להילחם על ארץ ישראל, יהיה קשה. ממש יהיה קשה. לא כדאי. לא כדאי, זה סכנה, הרבה אנשים יהיו הרוגים, לך תדע אם ננצח בכלל, לא שווה, עדיף להישאר במדבר. זאת הטענה של המרגלים. ואנחנו רואים בתורה שתי תגובות שונות. התגובה של יהושע וחלב, שמובד בפרשת שלח, לעומת התגובה של משה, שמובד בפרשת דברים. דברים. ועצם זה שהתגובות מובאות בשתי פרשיות שונות, זה כבר מעורר שאלה. למה התורה לא שמה ביחד את התגובה של יהושע וחלב, יחד עם התגובה של משה? למה היא עשתה את זה? למה אני מרחיק? תראה בסדר, אם אני מרחיק שני נאומים אחד מהשני, מה הכוונתי? שלא תשווה. כן? שלא נעשה השוואה בין הנאומים. כלומר, מה שאני הולך לעשות, זה מה שהתורה רצתה שלא נעשה. כלומר, אם אנחנו קוראים פרשת שלח, אנחנו רואים שמה אומרים אנשי יהושע וכלב, במיוחד כלב, הוא אומר, חבר'ה, נלחם. ניכנס בהם, יאללה, קצת להתעודד, הגיע הזמן, אל תיראו, הקדוש ברוך הוא יעזור, אבל אנחנו עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה, אם חפץ השם בנו ונתן בידינו את הארץ וכו' וכו'. אל תיראו. אז אם כן, מה זה קורא לכם? זה שיחת מוטיבציה. כן? מוטיבציה להילחם. בפרשת דברים, משה עונה אחרת לגמרי. ואומר עליכם, לא תארצון ולא תיראון מהם. השם אלוהיכם, ההולך עמכם, הוא יילחם לכם. ככל אשר עשה לעיניכם במצרים, ובמדבר הזה אשר היית, כאשר עשה איש את בנו, ועשה האומן את היונק. בסדר? כלומר, משה הלך בגישה הפוכה. מיהושע וחלב. מה כתוב מיד אחר כך? התגובה של הקדוש ברוך הוא, וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף, וישבר למור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, זולתי כלב בן יפונה, הוא יראנה, כי הוא מילא אחריי, גם בי יתענף השם, בגללכם למור, גם אתה לא תבוא שם, יהושע בן נון הולך לפניך, הוא יבוא שם. כלומר, שם משה גילה משהו שלא ידענו משאר התורה, את הסיבה האמיתית של אי כניסתו לארץ. מה הסיבה האמיתית? כי הוא אמר, השם יילחם לכם. זה מדהים, מדהים. זאת אומרת, הוא אפשר בטענות. הרי בים סוף זה הלך לו טוב, דווקא יצא לו קלף. כן? בים סוף אמר, השם יילחם לכם. פתאום הוא אומר, השם יילחם לכם, הוא, טוב, בסדר, אתה לא נכנס לארץ. תחליט, מתי כן, מתי לא. זה רק מחזק את השאלה שלך, נכון?
חושב, זה בא לחדד לנו את הנקודה ולהסביר לנו.
זה בא להקשות.
בסדר. למבין זה מחדד.
אבל בעצם מה שזה יעשה, זה יגרום לי לתת גם תשובה לשאלה. בסדר? כלומר, אנחנו בעצם בביאור השאלה, ואנחנו בעלי סבלנות. כלומר, לא אכפת לנו שאנחנו דוחים את התשובה עד שהשאלה מובנת ומובחנת. בסדר? ובכן, אז אנחנו צריכים עכשיו לענות על השאלה שלך. אני רוצה לתת תשובה כללית. למרות שיש עליה כמה פרטים, התשובה הכללית היא כזאת. כשיש זכויות, אנחנו נלחמים בעצמנו. כשאין זכויות, השם נלחם לנו.
והפוך.
שמת לב מה שאני אמרתי. אני אסביר למה. בקריאת ים סוף, מה קרה שם? עלו עובדי עבודה זרה, עלו עובדי עבודה זרה. איזה זכויות יש למשראל, תגיד? אין שום דבר. כן? אפשר בכלל, על פי הזכויות שלנו, להגיד שהקדוש ברוך הוא ישקיע את המצרים בים, נס כזה. לא מגיע לכם, השם ילחם לכם, אתם רק אל תפריעו, ואתם תחרישו. אחרי כמה שבועות, עם ישראל כבר עבר כמה דברים, את מרה, ואת ירידת המן, ואת רפידים, ואז בא המלאק, יש לנו כבר זכויות. אנחנו יוצאים למלחמה. זה ההסבר הפשוט. עכשיו, לגבי חזקיהו מלך יהודה, זה פשוט ביותר, אני אסביר עוד מעט. ואני אביא, כי אני מביא גם ראייה מחזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה, זה שהוא לא נלחם, זה מובא בפתיחתא דאיכא רבתי. כן? יש מדרש איכא רבה, או איכא רבתי, ולמדרש הזה יש מה שנקרא פתיחתא, פתיחתא ארוכה, שעשויה מ-36 פתיחתות. כן, דבר נדיר, שלמדרש אחד 36 הקדמות. כנגד גימטריה של איכה. איכה בגימטריה 36, אז יש 36 הקדמות. וכל ההקדמות האלה הם תיאור, 36 תיאורים של ההידרדרות של ממלכת יהודה. אחד מה-36 תיאורים, זה שכתוב ככה, שדוד, ארבע צדיקים היו. דוד, יהושפט, דוד עשה יהושפט וחזקיה. דוד אמר, ארדוף אויביי והשיגם, ולא אשוב עד כל אותם. כלומר, דוד היה גם נלחם, גם רודף אחרי האויבים, גם מחסל אותם, ואז חוזר למחנה. בא עשה, אמר לקדוש ברוך הוא, אני, יש לי כוח לרדוף, אבל אין לי כוח לחלות. אז אני רודף, ואתה מחלה. והקדוש ברוך הוא היה עושה, כי הוא היה צדיק. יהושפט אמר, יש לי כוח להילחם, אבל אין לי כוח לרדוף. אז נלחם, קדוש ברוך הוא רדף, וחילה. חזקיהו אמר, אין לי כוח להילחם, לקחו לי את כל הסוסים, לקחו לי את כל החיילים, לקחו לי את הכל, מה אני אעשה עכשיו? אני, לא עם התורה. אני עולה על מיטתי, הולך לישון. הולך לישון, כשהצבא של האויב נמצא מתחת לחלון שלו, אני לא יודע איך עושים דבר כזה, קם בבוקר, פותח את התריסים, כולם מתים, ברוך השם. עכשיו, אם אתה שם לב, המדרש רואה את זה כהידרדרות. כיוון שאין לו זכויות, אין לו ברירה אלא לסמוך על הפעולה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שמה תגיד, פתיחת דרך הרבתי, מי הולך לקרוא מדרשים כאלה? אבל מסילת ישרים לומדים? במסילת ישרים כתוב מפורש במידת הנקיות. שמי שיש לו מידת הנקיות, מה? מידת הנקיות. נון קוף יוד וו תו. מי שיש לו מידת הנקיות, אומר רמחל, הוא יוצא להילחם. כמו דוד, שנאמר, ארדוף אויבה והשיגם. שלא כעשה יהושפט וחזקיה, שלא היו נקיים כל כך. עד כאן דברי רמחל. אז עם רמחל, כולם לומדים. אז זה לא מובן, כן למה, עדיין משתמשים בחזקיהו כדי, כראיה שצריך לא להילחם. ברור, עד כאן מובן. לכן צריך להילחם, זאת המעלה. עכשיו, למה אני אומר זה פירוש פשוט? כי יש פירושים אחרים. למשל, יש מי שכתב בדיוק הפוך מה שאני אומר עכשיו. שבזה שבמלחמת קריאת ים סוף לא נלחמנו, כי זה היה אויב צבאי. אויב צבאי, מה אנחנו נכנסים לזה? אבל המלאק זה אויב רוחני. רוחני, אנחנו יוצאים למלחמה. יש מי שכתב ככה. איזה דברים האלה, אין הדעת סובלתם, אבל מה אני אעשה? הודפסו.
אבל אפשר לטעות ככה. כי בואו לא נעשו עם זכויות, והקדוש ברוך הוא עשה את העבודה, בואו לא נשקיע, בואו לא
נלמד תורה. כשאת ברירה, זאת אומרת, מה קרה לחזקיהו מלך יהודה? חזקיהו מלך יהודה, אם אתה קורא בתנך, אנשים פשוט שוכחים מה שכתוב בתנך על חזקיהו. כתוב שבא סנחריב מלך אשור, ונלחם על לכיש, ותפס את כל המצודות שביהודה. כלומר, הוא חיסל את הצבא. אחרי זה, הגיע לירושלים, לצור עליה. כשהוא מגיע לירושלים, לחזקיהו כבר אין צבא. לא בגלל שהוא לא פיתח צבא, אלא כי חיסלו לו אותו. לקחו אותם בשבי, הכל, כדומה. אז מה הוא עושה עכשיו? אפילו שמה, רב שקה, השליח של מלך אשור, צוחק עליו. הוא אומר, אני אתן לך אלף סוסים, אין לך רוכבים. זה היה נכון. אז במצב כזה, מה יעשה? יתפלל, זהו. מה היית עושה? אותו דבר, נכון?
לא יודע, אבל אני הולך עליה לפי התיאוריה שעכשיו אמרת. לקח את מלחמת ששת הימים.
מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה שבה הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להילחם.
יפה. ואז עשה לנו כמעט את העבודה.
מה עשה לנו? היה שם שינוי בטבע במלחמת ששת הימים? לא.
לא, אבל היה...
תקרא לזה נס, בסדר. לכן אני לא השתמשתי במילה נס, אבל שינוי בטבע. היה שינוי בטבע? לא היה שינוי בטבע. לא, שום שינוי בטבע. תפוחים המשיכו ליפול, אגב, לא רחוק מן העץ, כהרגלה.
אבל אתה רואה אחרי זה מלחמת יום הכיפורים, כביכול היינו צריכים להתעלות יותר, וכביכול הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות את העבודה.
לא עשה, נכון, נכון. ואף על פי כן ניצלנו.
בשן ועין.
ניצלנו בשן ועין, אבל ניצלנו. תדע לך שהייתה סכנה קיומית למדינה במלחמת יום הכיפורים, ובסוף ניצלנו. עד כדי כך שהיה דיון אחר כך במועצת הרבנות הראשית, האם לא כדאי לתקן הלל על הצלת מלחמת יום הכיפורים. למה לא תקנו? למה לא תקנו? לא, 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 כי הם אמרו שמצב הרוח של העם לא מאפשר, זה נכון. הניצחון הזה נתפס בצורה מרירה ביותר אז בציבור, אמרו איזה פשלה, נורא מה שהלך, ולכן לא היה כוח אז לתקן את ההלל, אבל הודיעו אז הרבנים הראשיים שבשנה הזאת ראוי בהלל שאומרים על יום העצמאות לכוון גם על ההצלה של מלחמת יום הכיפורים, ויש מקום רב לברך על ההלל ביום העצמאות בשנה זו, וכך חתמו שני הרבנים הראשיים, ואחרי שלושה ימים אחד משני הרבנים הראשיים חזר בו. אבל היה שלושה ימים שבהם הייתה הסכמה במועצת הרבנות לברך על ההלל ביום העצמאות.
גודה רצתה להודיע על שואה.
לא שופטים אנשים על מצבי לחץ.
כן. השם נלחם לנו כשאין לנו יכולת צבאית.
נכון, השם נלחם לנו כשאין יכולת צבאית. אבל מצווה מן המובחר, שיהיה לך יכולת צבאית. זאת אומרת, זה מה שאומרים, אדם שלא, אין לו תפילין, מה יעשה? הוא רוצה מאוד, אבל אין לו. אין לו. הוא עכשיו במדבר, זהו. אין דוכן של חב"ד. נו, אז מה אתה, אבל, ואז מה, יהודי בלי תפילין, איך אפשר? אלא מה? אלא מה? מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. נכון?
נכון.
מעלה כאילו. מה יותר טוב, שיהיה כאילו או שיהיה באמת?
באמת.
שיהיה באמת.
שיהיה
שיטות בכלל. ברור, ברור, ברור. בסדר, עכשיו. היה מה? זה נכון מה שאתה אומר. ואז מה? הלאה. טוב, אז אם כן, אנחנו בא...
סליחה, זה נכון מה שהוא אומר, אבל אני חייב לדייק בתור אחד שהיה במקום הנכון, בזמן הלא נכון, שהימים הראשונים היו על הפנים, אחרי זה שהגעתי עם מסעית פירות, אם אתם יודעים את התקופה לחיפה, עמדו שם ספינות טיולים מאירופה...
מותק, לא לשלוח לי עוגה. לא לשלוח לי עוגה. טוב. טוב. ובכן, רבותי היקרים, לא, ערב הצ'יזבטים שלכם וכל הסיפורים, זה מאוד מעניין, אבל אנשים פה באו בשביל לשמוע שיעור על ספר יהושע, אני לא יכול, רק יגידו שאני מקבל משכורת סתם, תבין, זה לא, טוב, בואו נמשיך, אז בואו נמשיך. כן, ולא רק בשביל הצדקת הקריירה האישית שלי. טוב, חזק ואמץ, אם כן, אנחנו בפסוק כבר, נכון? חזק ואמץ. אז אם כן, אמרו שכל זה שייך למידה נקראת דרך ארץ. כל... ואז טיפלנו בשאלה מעניינת בעוד של רבי יוסף חיים, מתי המלחמה, מתי לא. אז לכן משה רבנו, כשהוא טעה, אפשר לומר, במיקום של השם יילחם לכם, נפסל מלהיכנס לארץ. אתה לא, כלומר, אתה לא רוצה להילחם, אז אתה לא תיכנס. עכשיו, חזק ואמץ, מה ההבדל בין חזק ובין אמץ? חזק זה מבפנים, אמץ כלפי חוץ. כלומר, אדם עושה מאמץ, כובש. כן, החזק, קודם כל, נשמר. נשמר שלא ייפגע, ואמץ לפגוע באחרים. כי אתה תנחיל את העם הזה. חזק וברוך. זה מה שאומרים כשאדם גומר... כן, כן, אדם גומר... לא, חזק וברוך וכהנים לא אומרים. למה לא אומרים חזק וברוך לכהן? שלא יענה ברוך תהיה. כי אם הוא יענה ברוך תהיה, כהרגל, הוא עלול לחשוב שכיוון שניתנה לו רשות לברך, יוסיף עוד ברכה ויעבור על בל תוסיף. נכון? טוב, אז חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, לתת להם. עכשיו, שימו לב, אתה תנחיל את העם הזה, לא עם אחר. כי הרבה פעמים האדם אומר, אני מוכן להילחם בשביל עם ישראל, אבל איזה עם ישראל? זה שלפני שני דורות, או זה שלפני, זה שבעוד ארבעה דורות. זה היה עם הזה. לא שווה את זה. לא. אז זה לחיי העם הזה, העם הזה, העם הזה, כמה טוב שהוא כזה, שהוא כזה. רק חזק, מה?
אמרת פעם שהעם זה הספסוק.
זה הערב רב, כן. דיברנו על זה גם. דיברנו על זה כשלמדנו את הפסוקים הקודמים. לא נחזור על זה עכשיו. רק חזק ואמץ מאוד לשמור, אבל אולי אתה כן צודק, לכן צריך להתייחס. העם הזה זה ביטוי של גנאי, כן? העם זה ביטוי של גנאי. לאף על פי כן, למרות גנותו, אתה תתחיל את העם הזה דווקא, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם. רק פסוק ז' עכשיו, כן, רק חזק ואמץ מאוד. אבל כבר אמרת לו חזק ואמץ, אלא שיש פה שתי בחינות של חוזק בדרך הארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. אז יש גם חיזוק בתורה. לעשות ככל, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ימין ושמאל, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. אז לא כך מובן. מה זה לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי? איפה היא כתובה התורה הזאת שמשה ציווה? היא לא כתובה. היא לא כתובה. זה התורה שבעל פה. פסוק ז' מדבר על תורה שבעל פה. ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. לא מדובר על ספר.
למה? לא היה ספר.
היה ספר. אוקיי. תסתכל פסוק ח'.
לא היה ספר אבל
אני מציע שתסתכל פסוק ח'. לא ימו ספר התורה הזה מפיך. התורה שבעל פה ודאי שהוא לא בספרים, זה בעל פה. תורה שבעל פה היא בעל פה, היא לא בספר. עכשיו, יוצא לפי זה, שהוא מצווה כאן על שתי דברים. לשמור על תורה שבעל פה, לשמור על תורה שבכתב. מה ההבדל בין תורה שבעל פה שהוא צריך לשמור לבין תורה שבכתב שהוא צריך לשמור? תורה שבעל פה למדנו שזה ההדרכה של הכהנים, נכון? זה בעצם לא התחום של יהושע. יהושע הוא מלך. כמלך הוא מקבל את ההשראה שלו דווקא מהתורה שבכתב, נכון? לא מהתורה שבעל פה. אבל כאדם פרטי הוא אדם דתי, לא? הוא אישיות דתית. אז הוא צריך לשמור גם על דתיותו הפרטית. בסדר? זה נגיד. אף על פי שזה לא מה שעומד למבחן בשעה שהוא צריך להילחם, אבל צדקותו האישית היא חשובה כדי שהוא יעמוד גם כן בעניינים. כן. למה הוא לא מכליל את ישוע בהנחלה של הארץ? מה? לאבותיכם, היה צריך להיות כתוב. אשר נשבעתי לאבותיכם, לתת לכם. הרי זה כולל גם את ישוע, זה השאלה שלו. שאלה טובה, לא? המלך הוא מעלה. הוא מלך. תמיד, כן, המלך הוא באיזשהו מקום הוא מורם. יוצא מן, הוא יוצא מן הכלל, מתוך הכלל הוא יוצא. כן. אגב, זה הבעיה שהייתה למשה. משה הייתה לו בעיה קשה מאוד. לפני מותו הוא אומר, שמה ישראל השם אלוהינו. אבל הוא אומר, הוא לא אומר נשמע ישראל. גם כן הוא יודע שהוא מבחוץ. הוא צריך להכליל את, את דעת אלוהים שלו עם דעת אלוהים של, של הכהל.
אבל כוחו מן הכלל, הוא
מקבל את כל... כיוון שהוא בא מן הכלל, אז הוא יוצא מן הכלל. הוא מתעלה עליהם.
כן.
כן, הוא נבדל, מכוחם הוא נבדל מהם. זה תמיד הפרדוקס של המנהיג. כן, בואו נמשיך. רק חזק ואמץ מאוד, אז אני קורא שוב פסוק זין. זה נאמר על תורה שבעל פה, רק, אף על פי שאתה עוסק במלחמה, אתה צריך לשמור על קדושתך האישית. חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה שהרציבך, משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, שזה ביטוי שנאמר ביחס להדרכות החכמים. לא תסור מכל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. למען תשכיל בכל אשר תלך. אגב, מה זה לסור ימין ומה זה לסור שמאל? כן, ודאי שזה חסד וגבורה, אבל באיזה מובן? יש לא תוסיף ולא תגרע. שלא להוסיף על המצוות, לא לגרוע מן המצוות. אבל אז אני צריך להגיד, לא להוסיף ולא לגרוע. ימין ושמאל זה משמעות אחרת. משיקולים של ימין ומשיקולים של שמאל. שיקולים של ימין, הכוונה, שיקולים אידיאליסטיים. כן, שמסיבות אידיאליסטיות אתה תעבור על דברי תורה. אגב, שמש ממש שכה בפנים, אתה לא רוצה לראות את זה, איך שאתה רוצה. כן, פשוט זה, המלצה שתהיה במקום...
יש פה.
כן, בסדר, איך שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, פשוט אני רואה את הסבל על הפנים. טוב, אז...
עד החתום
טוב, איפה היינו? אז ימין, זה הכוונה שמשיקול של ימין, איזה שיקול של ימין? מתוך תורה לשמה, כן? תורה לשמה זה ימין, תורה שלא לשמה זה שמאל. זה גמרא אומרת, למיימינים בה ולמסמעילים בה. זה אלה שעושים לשמה ועושים אלה שלא לשמה. אז יש שיקול לעבור על דברי תורה מסיבות אידיאליסטיות. מתוך האידאל אני עושה. אז זה נקרא לסור ימין, ויש מסיבות של שמאל אינטרסנטיות. אז זה לא ימין ולא שמאל. למען תשכיל בכל אשר תלך. מה זה תשכיל? מה זה להשכיל בתנך? להצליח, כן, בבקשה.
יותר קשה לשמור
תורה מלהגיד
את הארץ?
לא, זה שני דברים שונים.
חזק ואמץ חשוב וחזק ואמץ מאוד.
חזק ואמץ
רק
להגיד
את הארץ, וחזק
ואמץ
מאוד,
לשמור
לעשות
את התורה. זה מעניין. יכול להיות, אז יכול להיות, צריך לומר ככה, שבשעה שאדם נלחם, אז הקדושה האישית פחות חשובה בעיניו. יכול להיות. כי לפעמים זה גם נכון. כן. חסד זה תמיד אידיאלי. חסד זה אידיאליסטי. זה לתת. כן. אם זה לתת על מנת לקבל, זה כבר לא נתינה.
למה צריך את המילה רק?
רק זה מיעוט.
כן.
נכון.
לא,
לא, אף על פי, זה מה שהסברנו בדיוק עכשיו, אף על פי שאתה עסוק בלהנחיל את הארץ, אתה צריך בכל זאת להקפיד על קדושתך האישית.
רק לנושא הזה?
מה זה, בגלל זה, מה זה רק? זה כאילו חידוש. כלומר, שאתה לא תאמר לוותר על קדושתך האישית בגלל שאתה עסוק בבניין הארץ או בכיבוש הארץ. כן. אמרתי ככה, יש אדם שלומד תורה לשמה. ללמוד תורה לשמה זה בסדר גמור. אני בעד.
ולעשות לשמה?
לעשות לשמה אני בעד. זה בסדר גמור.
אז מה זה המאמינים שזה לשמה? אז כאילו...
לסור ימין זה משהו אחר. זאת אומרת, בגלל שאני לומד לשמה או עושה לשמה, אני מרשה לעצמי על פי השיקולים האידיאליסטיים לעבור על דברי תורה. מתוך כוונה טובה, כן. יש כל מיני אופנים לעבור על דברי תורה, מתוך כוונה טובה. מה?
אני הרבה ולא
עשו. זה משהו אחר, זה להוסיף ולגרוע. זה לא תוסיף ולא תגרע. אני מדבר מצד משהו אחר. יכול להיות, למשל... אני מסכים איתך, אבל... אבל האם הוא עבר ימין ושמאל שם? זה לא זה. זה משהו אחר, זה הוא הוסיף. או גרע, לא משנה. כן? אתה יודע שאני אומר, אני בעד זה שאדם יעסוק בתורה ובמצוות לשמה. אני בעד, בסדר? עד כאן? ברור. בסדר, לא חוזר בי מזה. זה טוב שאדם עוסק לשמה. השאלה היא, בגלל שהוא עוסק לשמה, אז הוא אומר, מתוך השיקול של לשמה, ראוי שאני אעבור על דברי תורה אלה ואלה, כי זה משרת איזו מגמה אידיאלית.
אז הוא עובר על דברי תורה.
נכון, אבל הוא חושב שאולי זה ראוי לו, מותר לו. יחשוב שאולי זה ראוי לעשות את זה. כמו למשל, דוד המלך. דוד המלך בא על בת שבע. למה? יצרים אולי וכו', אבל מה? השיקול העיקרי של דוד היה שיקול של תיקון העולם כולו. הרי ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. לכן נקראת בת שבע. אין ככה אומרים חזק. והוא ברוח הקודש רואה, פש, זה הנשמה שלי זה. זה חייב להיות. בלי זה לא תהיה השושלת המשיחית. אגב, הוא צדק. מבת שבע... יצא שלמה המלך, משלמה המלך המשיח. זאת אומרת, דוד המלך יש לו שיקול אידיאליסטי מאוד שאומר, ראוי לעבור על דברי תורה. אה? אשת איש, לא תרצח, עוד כמה דברים כאלה, נכון? אז אומרים, כל האומר דוד חטא אינו אלא תום. הוא לא חטא באשת איש ממש כי הייתה גרושה. הוא לא רצח כי הוא היה מורד במלכות. אבל זה לא בסדר. נכון? אני חושב שנתן הנביא אמר שזה לא בסדר. אני חושב, לא, אני חושב שהוא אמר, כן, הוא אמר שזה לא בסדר.
אם זה ברוח הקודש
הוא... כן, הוא השתמש ברוח הקודש כדי, הוא חשב שבאמת כך ראוי לעשות, מפני מה שהוא ראה ברוח הקודש, צפה ברוח הקודש. הגמרא שם אומרת שהוא ראה ציפור שם, נכון? שהוא ירה בציפור, מה זה ציפור? ראה נשמה שם, זה הכבוד. מתוך זה חשב שמותר.
איך אפשר לבוא
בטענה
לאדם
שהוא ראה
ברוח הקודש שהוא אמור לעשות משהו? הוא
עושה,
הוא עושה.
זה כבר אתה שואל שאלות קשות בדיני נבואה וכדומה. למשל, נביא שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעבוד עבודה זרה, מה הוא צריך לעשות? אני שואל אותך בשאלה פשוטה. נביא שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעבוד עבודה זרה, צריך לעשות או לא? יש דיון על זה שלם במשפט כהן של הרב קוק, דן בזה. האם הנביא צריך לזהות שיש פה איזה ניסיון בשבילו או לא? זה לא... הרי אפילו יותר מזה, אני אתן לך דוגמה יותר פשוטה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אין לך יותר גדול מזה, זה נבואת משה. הוא אומר לו, אני רוצה לחלות את עם ישראל. מה משה אומר? לא מסכים. מי אתה בכלל? להגיד לא מסכים. משה היה גם נביא גדול וגם מבין גדול ברמזים. רמזו לו שהוא צריך להתנגד. בסדר? טוב, בואו נמשיך. כן, מה?
כן.
אמת. אתה יכול לשאול את זה על כל התנ"ך. נכון? נכון. מה הכלל שלנו? מה מן התנ"ך, מה מדברי הנביאים נכתב, מה לא? נו, מה אומרים חז"ל?
כל מה שנצרך לדורות.
יפה, נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, שלא צריכה לדורות או
נכתבה. אם זה נצרך לדורות, תכתוב את זה
מלשון
לדורות
לכולם, אבל זה נאמר ליהושע.
מחינם לי. תגיד ליהושע ראשון, תעשה א' ב' ג' ד'.
אבל אני
רוצה תשובה לשאלה שלך. השיחה הפרטית הזאת הוא צריכה למי שכיהושע ודומיו, שזה המלך. מה שנאמר כאן, זה הנחיות מלכותיות, זה לא הנחיה לכל אחד. אתה ואני לא מלכים, אז לנו זה לא נוגע. אבל אתה צריך לדעת שביום שאתה תהיה מנהיג, אתה צריך לגבי השואה מה שכתוב כאן. כן. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומה ולילה, אז זה כבר נאמר על התורה שנכתב. במובן האישי, הוא צריך להתחיל מעצמו, ואחר כך הוא ממשיך, נכון? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומה ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. אז על מה מדובר פה? על הנהגת המלכות, ואני חושב שדיברנו על זה מספיק בהרחבה, שלא נצטרך עכשיו לחזור על הדברים האלה. עלו ציוויתיך.
אפשר שאלה לגבי הזה. הפסוק קודם אמר לו, הזה זה כביכול פחיתות.
נכון. לא, העם זה פחיתות.
פה הוא כותב על התורה להבדיל, הזה.
כן, מה זה ספר התורה הזה? הרי יש הרבה ספרי תורה. נכון? הרי לפי חז"ל אפילו משה כתב 13 ספרי תורה.
כן, כחול שבל.
אז מה זה ספר התורה הזה? ספר דברים. ספר דברים, ככה כתוב בחז"ל, היה סגנון ליהושע. כלומר, זה היה הפקל כיסים שלו. ספר דברים דווקא. נכון, זה הספר של המלכות. הרי אם אתה שם לב, הספר בראשית הוא ספר של האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ספר שמות של משה ואהרון. ספר ויקרא של הכהנים, ובמדבר של הלוויים, ספר דברים של המלך. בסדר? וזה כנגד האושפיזין, אם אתה סביר. כן. נכון, כתוב כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. רש"י כותב תצליח, ואז תשכיל, כותב רש"י תצליח. אז זה כבר קושי על רש"י. רש"י פירש את המילה תצליח על ידי מילה אחרת באותו פסוק. ואתה תשכיל על ידי מילה אחרת באותו פסוק. אז הכוונה כי אז תצליח את דרכך ואז תצליח, נכון. אז כנראה שיש שני אופנים של הצלחה. יש להצליח את הדרך, יש להצליח את המטרה. כן? כלומר, יש מה שמוביל אותי אל המטרה, אני צריך להצליח גם בדרכים. ואני צריך להצליח כשאני מגיע אל המטרה גם כן. אז תצליח ואז תסכים. והראיה שאני צודק, זה שבראשון כתוב דרכיך ובשני לא.
כן? במטרה.
האדם הגיע למטרה. עכשיו נגיד, אדם נגיד, רצה לתפוס את השלטון, עושה בחירות וזה, מצוין, עשה קמפיין נפלא, הגיע. עכשיו הוא עושה שטויות שם. לא, אז הוא צריך להצליח גם שם. יש ביטוי בפרשת משפטים. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם. זה מדבר הזה. ברור שאם הוא עלה, אז הוא שם. אז כנראה שלא מספיק לעלות אל ההר. אחרי שעלית אל ההר, אתה צריך גם להיות שם. גסר דרכה ואז תשכיל. הלו, ציוויתיך חזק ואמץ. מה זה הלו ציוויתיך? מה אתה רוצה? זה שתי מילים שפירושן אותו דבר, רק שהאחד הוקדש לדרך והשני למטרה. כן, כלומר זה כלל שלומדים בכל אדם שלומד חיבור בבית הספר. אל תשתמש פעמיים באותה המילה. נכון? כן, כן, גם התנ"ך כותב בצורה כזאת. עכשיו, מי שכופר במה שאמרתי זה המלבים. המלבים אומר שאין דבר כזה מילים נרדפות. אין מילים נרדפות, ומי שמסכים מה שאמרתי זה הרד"ק. אז כל פסוק אתה יכול ללמוד ככה, כמו הרד"ק או כמו המלבים. הרד"ק יש לו כלל, כל פעם שהפסוק חוזר על עצמו, הוא אומר, כפל המילים או כפל המילים, כפל העניין במילים שונות. זה, הרד"ק אומר את זה בערך 200 פעם בתנ"ך.
הוא גם כפל העניין.
כן, לא, אבל זה באותם מילים. לעומת זה, המלבים אומר שהוא לא מקבל את השיטה הזאת, לכל מילה יש משמעות ספציפית. עכשיו, מי צודק? שניהם, ברור ששניהם. כי ברור שהסגנון התנ"כי הוא סגנון של חזרות, אף על פי כן לא ייתכן שלא תהיה איזושהי דקות בין הדברים. כך שהמלבים הוא קצת קיצוני בדברים האלה, זה לא תמיד משכנע. נגיד, המלבים יותר, נגיד ככה, המלבים יותר משכנע בשיטה שלו, מדבר, הקרקס הסובייקטיבית שלי, הוא יותר משכנע כשמדובר על תורה, פחות כשמדובר על נביאים. ועוד פחות בכתובים. לא, זה לא המלבים. המלבים אומר שבכלל לא כפל את עצמו. לא, 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 לא. זה כבר המסקנה שלי. אני מרכיב את הרד"ק עם המלבים, אז אני אומר, ודאי שכפל, רק שיש דקות. אצל המלבים אין בכלל כפילות. בכלל, החלק הראשון של הפסוק מדבר על נושא אחד, החלק השני של הפסוק מדבר על משהו אחר לגמרי. ברור. וזה לא תמיד משכנע. זה מה שאני אומר. אבל בסדר, אבל זה כבר הרגשות סובייקטיביות. מי אני שיכניס את ראשי בין גדולי המפרשים? אבל אני אומר, זה פשוט המלצה. מי שרוצה ללמוד תנ"ך, נגיד נביאים, בצורה פשוטה, שילמד רד"ק. מי שרוצה ללמוד תורה, כמו שצריך, שילמד מלבים. כן. טוב, איפה היית? רק שאולי יבוא אליי בלילה. מה? מה? הלא ציוויתיך. חזק ואמץ. מה זה הלא ציוויתיך? הרי ציוויתיך, אם זה עכשיו הוא אמר לו, מה הוא צריך לחזור על זה? אלא ציוויתיך, יפה, בספר דברים, בפרשת וילך, שם משה קורא ליהושע, ואומר לו, חזק ואמץ, הלא ציוויתיך, כלומר, כבר הפקדתי בשבילך את הציווי הזה, של חזק ואמץ, זה כבר התחיל ממשה, זה לא מעכשיו, בעצם אתה ממשיך שרשרת קדומה, הלא ציוויתיך, לא, ציוויתי לך. מה זה ציוויתי? למשל, את העורבים ציוויתי לחלקליך. הכוונה, הפקדתי. ציוויתי לך, כלומר, דאגתי לך.
זה אמירה של הקדוש ברוך הוא, שאומר, בתוך ספר דברים...
ציוויתי למשה עבורך. כן. חזק ואמץ. לכן, כלומר, כל החזקים ואמצים שיש כאן עכשיו, הם בעצם המשך של מי שאצלו ההכרות האלה מאוחדות. כי הרי פה יש בעיה. חזק ואמץ במלחמה. חזק ואמץ בתורה שבעל פה. חזק ומה הצורה שבכתב. איך הוא יכול לחיות עם הדבר הזה? צריך תפיסה שמאחדת את הכל. אצל משה זה מאוחד. הלא ציוויתיך, כבר אצל משה חזק ומה. כן.
הלא ציוויתיך, זה שוב, כאילו, מציוויתיך, למה אתה...
כן, כאילו, כן. כלומר, זה תוספת חיזוק. כלומר, כי כנראה שיהושע, כשהוא שומע את הדברים האלה, הוא חש בדיוק את הבעיה שאני תיארתי לפניכם. איך אפשר להיות חזק ומה בכיוונים שונים? נכשל. לא, זה שאלה שהיא מתעוררת באופן טבעי. אם אני אומר לך, תשמע, אתה אחראי גם על המחסן ההוא, וגם על בגדל השמירה. אתה שואל לספר רגע, איך אפשר? כשאני אהיה פה, אני לא אהיה שם. נכון? אז אחד אומר, ובוודאי שכשיהושע שומע שיש לו מספר משימות, שבכולם הוא צריך להיות חזק, אז הוא שואל את עצמו, איך זה אפשרי? אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו, ציוויתיך חזק ואמץ על ידי משה. ששם אצלו זה מאוחד. מה? כן, כי ברגע שהוא מתחבר לאישיות של רבו, אז הוא שואב משם את כוח האחדות שהייתה אצל רבו.
אבל משה שמח את ידיו, נכון?
משה שמח את ידיו, נכון. בוא נראה משהו. יש הבדל בין ידיעה לבין חוויה. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד כי שחט עמך אשר העלית מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויסבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. אז כבר משה בראש ההר, כבר יודע את כל מה שקורה למטה.
לא ימין אבל.
מה זה לא ימין? הקדוש ברוך הוא אומר לו.
לא משנה, לא ימין.
ודאי שימין. מה זה לא ימין? סירה, משה רבנו הוא יהודי דתי. לפחות הוא מאמין מה שקדוש ברוך הוא אומר. בסדר. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהם אמרו אלה אלוהיך ישראל, הוא מאמין. הוא יודע שזה מה שקורה. והוא יורד עם הלוחות. ביד. הוא מגיע, ויער את העגל ומחולות, וייחר למשה, טרח, שובר את ה... ראי, אבל אתה ידעת את זה מראש. סיפרו לך כבר למעלה שזה מה שקורה למטה. מה, עכשיו אתה נזכר לי לכעוס? אלא יש הבדל בין ידיעה לבין חוויה. נכון? אז אותו דבר, זה שהקדוש ברוך הוא... כבר, ושמשה מסמך את ידיו על יהושע, זה דבר אחד. יש להיזכר, זה דבר אחר. נכון? טוב. עלו ציוויתיך חזק ואמס, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך השם אלוהיך, בכל אשר תלך. ימלוך? לא, זה אצל אחינו הספרדים. כן? אבל זה לא אותו דבר. כן. וזה צריך ממתקים. דבר נוסף, יש אפילו אצל חלק מעדות המזרח שהם לא אומרים את זה. בכל זאת אומרים ממלוך. כך שטענתך איננה מתקבלת על הדעת. סתם אמרת. טוב, אז כן, זה נאום הפתיחה שאמור לתת ליהושע את כל הכוח. מתוך כך, אל תערוץ, זה אל תפחד. אל תאכל, זה אל תפחד. מה?
מי שמסתדר
בשביל
לא
פרדק. אה?
מי שמסתדר בשביל לא פרדק.
כן, טוב. לא, זה ביטוי, זה אופנים שונים. אגב, כתוב גם בתורה, לא תערצון ולא תיררון מהם, יש כל מיני. כלומר, הפחד יש לו מספר, איך לומר, הופעות, אופנים של פחד. יש פחד ששובר את האדם, יש פחד שמשתק בלבד, יש פחד שמחשל, יש כל מיני אופנים. כן? יש פחד שמבריח. יש כל מיני אופנים של פחד. אז אני לא יודע בדיוק מה המשמעות של כולם. כתוב, משל, מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. כן? לערוץ. כך כתוב בספר ישעיהו. אז לערוץ זה כנראה משהו רציני, כלומר דורסני מאוד. כן? אז אדם שעורץ, הכוונה שהוא נכנע תחת הפחד. כן, עריצות, מזה לקחו את המילה עריצות בעברית מודרנית. כן. כלומר, האדם ש... כלומר, לערוץ זה מצב נפשי שבו אני לא יכול לעמוד מול מול הדבר שאני מפחד ממנו. אל תחת, זה לא קנייה, אבל זה משהו שבכל זאת מערער באיזושהי צורה. כמו חיטת. כן? ומוראיכם וחיטיכם ייתן על פני כל הארץ אשר תדרכו בה, או על פני כל חיית השדה וכו'. בסדר? אז זה, אגב, אני לא יודע אם פה כתוב שלא צריך לירה. יכול להיות שלירה זה בסדר. במלחמה אפשר לירה. טוב. אבל זה ש... לא, אם הוא גם ירה וגם רך לבב זה בעיה. אבל אדם יוצא למלחמה, ודאי שהוא ירה. אדם שלא ירה במלחמה הוא לא נורמלי. ברור שהוא צריך להיות ירה. כי אם הוא לא ירה אז הוא לא ייזהר. כן? זה כמו בכל הסרטי פעולה המטופשים האלה, שאנשים יורים אחד על השני בלי לתפוס מחסה. כן, ראיתם את זה, נכון? תמיד זה נראה ככה, כל הבוקרים האלה והאינדיאנים, ככה על שדה פתוח, יורים ככה. כן, מה, לא יודעים אפילו פזץ תחת לעשות.
אם מגיע כזו, נכון,
מה שצילה מראש. כן, בדיוק. טוב. ויצב יהושע את שוטרי העם למור, עברו בקרב המחנה, וצבו את העם למור. אכינו לכם צדה, כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה, לבוא לרשת הארץ אשר השם אלוהיכם נותן לכם לרשתה. מה זה צדה? מה?
אוכל.
אוכל, היה להם מן.
לא,
פסק. לא, לא פסק המן.
עדיין.
עוד לא?
עד עבר הירדן זהו.
לא, אתה תראה בהמשך שעדיין היה מן. אז מה זה צדה? צדה הכוונה, חגור. כלומר, צורכי המלחמה. כן, ציוד. צדה במובן של ציוד. כל מה שנצרח בשביל לצאת למלחמה. כן? נותן לכם צדה, כי בעוד שלושת ימים. למה שלושת ימים? מזכיר לכם משהו? שלושת ימי הגבלה, מעמד הר סיני. בין
ישראל לאומות, לא?
כן, אמרנו שכל פעם שיש שלושה ימים, זה ההבדל בין ישראל לאומות. אבל כאן, ההכנה של שלושה ימים היא משמעותית. זה בא לומר, נכנסים להר סיני, נכנסים לארץ ישראל. כן? או שאתה בסיני, או שאתה בארץ ישראל. יש פסוק במזמור סמכת בתהילים, השם בם סיני בקודש. שכאילו הר סיני הגיע אל תוך המקדש. כלומר, מה שבתנועה הולך עכשיו לנחות. וזה מה שהוא אומר. עכשיו, הר סיני זה ארץ ישראל, ויביאם אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו, ולכן צריך כאן שלושה ימים. עד כאן להיום, שלום. של הספרדים שלו.